אנחנו התחלנו לפני שבועיים, התחלנו את הסוגיה שקראנו לה קדושת השבת ומשמעותה, להבין את הערך של השביתה בשבת, ולמדנו, לא היו דפים, אז למדנו מהספרים, למדנו את פסקה מספר אחת שמופיע אצלנו בדף. המאבק שהיה בין המלאכים למשה רבנו, והטענה של משה רבנו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות, ובאופן מאוד כללי וראשוני, הפסקה של הרב, ששם הוא מסביר, כאן אצלנו בדף מקום מספר אחד, שדווקא מי שפועל בעולם הזה, ואמור לבנות ולתקן את העולם הזה, הוא דווקא זה שצריך לגשת אל התיקון של העולם הזה, מהמדרגה שהיא למעלה מהעולם הזה. שהיא מבחינת השביתה מהמלאכה, שמאפשרת חשיפה לעולם יותר פנימי, שמאפשרת את ההגעה וההחזרה, החזרה לעולם המעשי, לעולם החומרי, ממקום הרבה יותר גבוה. מבחינת אין חבוש מתיר רצון בית האסורים, וכל מה שדיברנו, דיברנו דברים יותר עמוקים, אבל זאת הייתה הסיבה שמשה רבנו מפניה, בגללה, הכניע את המלאכים, ובאמת אמר להם, בני אדם צריכים את השבת. היום אנחנו נפתח סוגיה קצת ארוכה, במקום מספר 2, כמה סוגיה חשובה מאוד בגמרא, וכמה פסקאות לא קצרות בהן היה. הנושא שנתחיל ללמוד היום, אולי עוד לא נגיע לשבת, אבל הוא יהיה הכנה לסוגיית השבת. אז קודם כל בואו נראה רק את הגמרא בפנים, ואולי נחדד איזשהו חידוד וניכנס פנים על העניין. הגמרא אומרת כך, אצלנו בדף, זה מקור מספר 2 באותיות האבות, שהם הציטוטים הגמרא, י' ד' ת' ו', י' ד' למעלה, ת' ו' למטה בצד שמאל, וי' ח' בצד השני של הדף. אני קורא אצלנו בגמרא וקצת אולי נוסיף. אומרת הגמרא כך, גמרא שבת, דף י', ואמר רב בר מחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו, שנאמר, לדעת כי אני השם מקדישכם. כלומר, פשוטם של דברים קודם כל, אדם שנותן מתנה לחבר שלו, צריך להודיע לו שהוא נותן המתנה. מוזר. כלומר, בוא נדבר ברגע במושגים של עיתון. אדם הלך לחתונה, יש את הארגז הזה ששם שמים את המתנות, אז הוא צריך לכתוב על המתנה שהוא נותן המתנה. כלומר, לא לשים שם את המתנה, בלי בעילום שם, אלא לכתוב את שמו. טוב, לכאורה זה סותר את הגדר, הייתי אומר, המשובח של, 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 של נתינת הצדקה, שהיא דווקא נתינה בסתר. אז מדוע נותן מתנה לחברו צריך להודיעו? וכנראה שיש הבדל בין מתנה לצדקה. מה ההבדל בין מתנה לצדקה? למה בצדקה דווקא ההלם הוא מדרגה יותר משובחת? ואילו במתנה דווקא ההודעה היא המעלה יותר משובחת. מאיפה לומדים את זה? מהנושא שלנו. שנאמר, שמות למד א', לדעת כי אני השם מקדישכם. הפסוק הזה נאמר בשמות פרק למד א', החל מפסוק י' ב', שמה התורה כשהקדוש ברוך הוא מצווה על בניין המשכן וכולי, שם נאמר כך, ויאמר השם אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, נכון שאני מצווה אתכם לבנות את המשכן, את הכלים וכולי, אבל אך את שבתותיי תשמורו, כי אות היא בני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם, ושמרתם את השבת כקודש שלכם, מחיילי המות יומת וכולי. אם כן, כשהקדוש ברוך הוא מספר למשה שאנחנו צריכים לשבות בשבת וכו', אז התורה קוראת לזה לדעת כי אני השם מקדישכם. מה זה לדעת? אומרת הגמרא, אמר רב, צריך להודיע שנותנים מתנה. ומאיפה אנחנו יודעים שהשבת היא מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו? שנאמר, תננה מי אחי. אומרת הגמרא, לדעת כי אני השם מקדישכם, אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושמה ושבת שמה, ואני מבקש לתנה לישראל, לך והודיע. אם כן, היות והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו מתנה שהיא השבת, והקדוש ברוך הוא אומר למשה לדעת, כלומר לך תודיע להם כי אני השם מקדישכם, אם כן מכאן למדנו שנותן מתנה לחברו באופן כללי ולאו דווקא השבת צריך להודיע. מה הקשר, ריבונו של עולם, מה הקשר בין אדם שנותן מתנה לחברו לבין הקדוש ברוך הוא שנתן לנו מתנה שהיא השבת. ב', למה השבת היא מתנה? ג', השבת הזאת שהיא מתנה, ככה הגמרא אומרת, היא גנוזה בבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא. מתנה טובה יש לי בבית גנזי. מה המשמעות של בית גנזיו? אם היא לא הייתה גנוזה בבית הגנזים, מה הבעיה? מתנה טובה, מה צריך להגיד יותר? למה צריך להגיד בבית גנזי? ויש עוד כמה שאלות, אבל נסתפק בזה. טוב, אומרת הגמרא, רגע, קשה, אם כן לפי זה יוצא, הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. מאיפה לומדים? מזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, הוא שבת שמה ושבת שמה, והוא הודיע לנו שאותה קדושה שנקראת שבת, כי אני השם מקדישכם, נותן לכם קדושת השבת, לדעת כי אני השם מקדישכם. יש כאן עוד איזה כמה שורות בגמרא, נדלג עליהם. שואלת הגמרא, לא נכון, איני, אינו, לא נכון. ואמר רב חמא בר חנינא, יש לנו הרי מקור אחר, הנותן מתנה לחברו, אין צריך להודיעו. לא רק בצדקה, המצווה המשובחת יותר היא לא להודיע, גם בנתינת מתנה, לא רק שזאת מצווה, לא צריך להודיע. הנותן מתנה לחברו, אין צריך להודיעו. מאיפה אנחנו יודעים? שנאמר, שמות למדלת, לא הרבה אחרי. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו ודברו איתו. אחרי שמשה רבינו היה בלשכה, והקדוש ברוך הוא סיפר לו את המתנות שהוא הולך לתת לו, כלומר את בינן המשכן עם כל הכלים ושמירת השבת דרך בינן המשכן וכו'. כשמשה רבנו ירד מהר סיני, משה רבנו ירד וקרנו פניו, קרן אור פניו. סליחה, שכחתי לך פה. אם כן, קרנו אור פניו. ואת זה הוא לא ידע. ומשה לא ידע, אומר את התורה. אולי נקרא את הפסוקים. שמות למדלת. ממש לקראת סוף. לקראת סוף פרשת כתיסה. ויאמר השם אל משה, כתוב לך פסוק אף זין. אני מתחיל לכתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית בית ישראל. והיא שם עם השם 40 יום ו-40 לילה וכו'. ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. אם כן, מסקנת הגמרא קודם כל, שקרינת האור של פני משה היא מתנה. מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. ובאמת כשהוא ירד, היות והוא לא ידע שקרן אור פניו בדברו איתו, וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו. ויראו מגשת אליו. הם באמת פחדו, כלומר הוא באמת לא ידע את זה. הרי שכולם פה הופתעו. ואז ויקרא עליהם משה, וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים, לא כתוב שישראל, ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל, שלב ב', אחר כך ויכל משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה, וכשהוא בא לדבר עם השם, ובבוא משה לפני השם לדבר איתו, יסיר את המסווה עד צאתו, ויצא ודיבר עם בני ישראל את אשר יצווה. וראו בני ישראל לפני משה כי קרן אור פני משה, וישיב משה את המסווה על פניו, אז בואו לדבר איתו, טוב, יש כאן כמה פרטים. בכל אופן, אם כן לענייננו, קרן אור פני משה, ולכאורה לפי הגמרא הזאת מתנה, ומשה לא ידע את המתנה הזאת. אז למה אתה אומר שנותן מתנה לחברו צריך להודיעו? איני, ואמר רב חמא בר חנינא, נותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו. שנאמר הוא משה לא ידע כי קרן אור פניו, ודברו איתו. אם כן, מה המתח, מה היחס בין המתנה ושמה שבת, שנמצאת בבית גנזיו של ריבונו של עולם, לבין המתנה של קרינת אור פניו של משה, של משה רבנו. עונה הגמרא, אם כן הוא אז מה תגיד, אז צריך להודיע או לא להודיע, כשאדם נותן מתנה. אומרת הגמרא לא קשיא. אבי מילתא דאבידא לאיגלויה, אבי מילתא דלא אבידא לאיגלויה. כלומר, בדבר שעתיד להתגלות, בדבר שהמתנה שהנותן נתן, עתיד להתגלות הנותן, או עתידה להתגלות המתנה ומילה הנותן, אז פה לא צריך לגלות. פה לא צריך להודיע, כי זה יתגלה. אבל במקום, ולכן, כי קרן אור פניו, משה רבנו הקדוש ברוך הוא לא צריך להודיע לו. למה? כי זה עתיד להתגלות. כי אוטוטו יורד למטה. כל העם רואה כי קרן אור פניו, הוא מתרחק, הם מתרחקים ממנו. הוא שואל אותם, למה אתם מתרחקים? אומרים לו, תשמע חביבי, קרן אור פניך. זה עתיד להתגלות. אז בדבר שעתיד להתגלות, כמו קרן אור פניו, בדבר כזה לא צריך להודיע. לכן הקדוש ברוך הוא פה לא הודיע לו, כשהוא ירד מהר. רק כשהוא הגיע למטה, ועם ישראל גילה את זה, ואז משה רבנו גילה את זה, זה יהיה עתיד להתגלות, הקדוש ברוך הוא לא צריך להודיע. אבל בדבר שהוא לא עתיד להתגלות, לכאורה כמו השבת, שצריך להבין מה המשמעות שהמתנה הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל, הוא שמה שבת, לא עתידה להתגלות אותה טובה, אותה מתנה טובה. מה המשמעות הזו שלא עתיד להתגלות? אז בסיטואציה כזאת, במצב כזה, צריך להודיעו. אם כן, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, אם לא תתגלה, אם לא יתגלה נותן המתנה בהמשך הדרך, לעומת זאת לא צריך להודיעו, אם כן תתגלה, אם כן יתגלה נותן המתנה בהמשך הדרך. טוב, צריך להבין, אני בינתיים מסביר כלום, רק אינפורמציה, בסדר? אם כן, לא קשה, אבא מילתא דאבידא לאיגלויה, אבא מילתא דלא אבידא לאיגלויה. שואלת הגמרא, רגע, עדיין קשה. והשבת דאבידא לאיגלויה. הרי גם נתינת השבת, אנחנו הרי בסוף נקבל את השבת, ואנחנו נדע מי נתן את השבת. שבת ואין נפש. מה הוא שבת ואין נפש? אף אנחנו שופטים ואין נפש. אם כן, יתגלה נותן המתנה. עונה הגמרא, אם כן, אז לכאורה גם, אז גם את נתינת השבת, הקדוש ברוך הוא לא צריך להודיע לנו, כי היא עתידה להתגלות. עונה הגמרא, מתן שכרה לא אבידה להיגלות. מתן השכר של השבת לא עתיד להתגלות, ולכן הקדוש ברוך הוא צריך לגלות לנו את המתנה הזאת. מה כתוב פה בגמרא? מה הגמרא רוצה ללמד אותנו? נושא, שלם. טוב, יש עוד הרבה שאלות שאנו צריכים לשאול, אבל אני יודע מה אנחנו רוצים קצת להיכנס כבר לעניינים, אז בואו נתחיל. כן, מה אתה רוצה לומר? צריך להודיע, לא, עוד פעם, הנקודה בגמרא זה לא על המתנה, הנקודה בגמרא זה נותן המתנה. הנותן מתנה לחברו, צריך להודיע שהוא נותן המתנה. נראה תכף, ככה מסביר הרב בעיניי ונראה שזה גם הפשט. אז כנראה שהייתה איזושהי צורת הופעה שהיינו מגלים את הנתינה של השבת, אבל השכר של השבת זה ודאי מחוסם מאיתנו. טוב, בואו נתחיל בפסקה מספר 2. כמו שאמרנו, אנחנו עכשיו פותחים סוגיה הרבה יותר רחבה מאשר נתינת המתנה ושמה שבת, אלא סוגיה הרבה יותר כוללת מאשר נתינת מתנה בכלל, אלא כוללת מאוד. ואחרי הבניין הכללי הזה, אנחנו נגיע אל מצוות השבת באופן ספציפי. אנחנו באמת פותחים כאן סוגיה חשובה ביותר, שאני חושב שגם אם אנחנו נרוויח רק קטע קטן מהסוגיה, דבר גדול מאוד. אומר הרב, הכרת, אני קורא כמה שורות רצוף, הכרת טובה היא העמוד המוסרי היותר גדול ונשגב, שכשיתפתח כל צורכו בליבות בני אדם, יהיה עוזר מאוד אל התיקון הכללי. כי אנו רואים שגם עכשיו שלב בני אדם מלא עוללות וטמטום הלב, מכוח סדרי החיים הגרועים, מתגבר מאוד. מכל מקום, במה שהרגש האנושי מגיע להכרת טובה, הוא פועל להכשיר את הנפש להביע במה שיכול את ההרגשה העדינה הזאת, במאמר ובפועל. דוגמה מצוינת לצערנו הרב. כיבוד הורים, ובייחוד כבוד זיכרונם אחר מותם, אחרי מותם. כלומר, לצערנו הרב שזה אחרי מותם. חזק מאוד בליבות בני אדם. והרבה פעמים פועלו לרקח לבבות קשים מאוד. וכשתכף נפתח את הסוגיה, אני קצת יותר נפתח את זה. מאין בא הרגש הזה? רק מכוח הכרת טובה, המושרש עמוק מאוד בלב בני אדם. אומר הרב, אמנם כך היא המידה, שכל זמן שאדם אינו מוכשר כראוי, הוא עלול רק להכיר יחוסו הרוחני לדברים קטנים, ולדברים גדולים שראוי שיחוסו עליהם יותר חזק אלפים פעמים, לא יוכל להכניס יחס בלבבו הקצר והמוגבל. על כן, כוח הכרה טובה להורים או להורים מוכר בלב רבים, וכוח הכרה טובה לאל היחיד החנון והטוב, שראוי שיהיה ער בלב מאוד, עד שלא ייתן דמה, כי אם לחפש ולבקש במה להשקיע את הצימון הגדול של ההוראה שאנו מכירים את טובותיו של הטוב והמתי ברוך הוא, דבר זה, עכשיו משפט חשוב מאוד, מפני קטנותו של האדם וגדולתם של הטובות והמטיב ברוך הוא, שלושה ממדים, אי אפשר שייכנס בלב עם כל רישומו. אמנם, לכשתתגדל האנושיות והכוחות המוסריים יתפתחו יפה, עד שיראו להכניס בלב באורך ישר וטבעי גם רעיונות היותר גדולים ואדירים, יופיע כוח ההכרה הזאת באור גדול, עד שתשפיע רוב כוחה על כל עלילות האנושיות, הכוללות והפרטיות, וכל כך תהיה פועלת בחוזקת ידה, עד שתעורר בחיל את הלבבות לדעת את השם, להכיר כי הוא המטיב באמת, ולהכיר גם כן את הדרכים שבהם נוכל להביע רחשי הכרתנו, את טובותיו הניסאות. אני מדלק כמה שורות, לשורה הלפני האחרונה בעמודה הזאת. על כן, שורה האחרונה. כל מה שיבוא לידינו, להשריש בלב בני האדם, וליתן מקום לכוח הנעלה של הכרה טובה, שיגדיל ויצא לפועל, היא עלינו חובה גדולה, למען תת דרך ליסוד הנעלה שעתיד לקחת חלק גדול בתיקון העולם הכללי, להיות מתחזק ומתרחב. עוד משפט ברבע. על כן, הנותן מתנה לחברו, שכפי הנימוס האנושי בהיוודה למקבל, ימלא לבבו רגשי הכרת הטובה, למדנו חזל שלא ימנע הטוב הזה להיות יוצא מן הכוח אל הפועל. אם, אף על פי, שהנותן איננו חפץ לו בהכרת טובה, ולא בתשלום תודה. אבל היסוד המוסרי שעתיד להיות נותן חלק גדול בהטבת המציאות, ראוי לטפחו וניתן לו מקום להתרחב, וכל רגש קטן מצטרף אל התיקון הכללי, כשיוכר בכל כוחו. טוב, זה החלק המרכזי הראשון. בואו נתחיל מההתחלה. הכרת טובה היא העמוד המוסרי היותר גדול ונשגב. יש הרבה ערכים מוסריים. יש הרבה נטיות מוסריות. אם היינו יושבים עכשיו שתי דקות ביחד, היינו עושים איזה סיעור מוחות, היינו מגלים לפחות 20, נקרא לזה, נטיות מוסריות שטבועות בטבע הנפש האדם, שהן נטיות חשובות ביותר. למשל, חזל אמרו, גדול הנהנה מהגיעו יותר מראש המים. זאת אומרת, זה שהאדם לוקח אחריות על עצמו, והוא עצמאי, והוא לא תלוי בטובתם של אחרים, ואפילו לא בטובתו של ריבונו של עולם, כמו שמסביר הרב בעניה, ביחס למה שהוא מסוגל לקחת בעצמו ולעשות בעצמו, ולא להפיל את התיק על אלוהים, זה דבר גדול מאוד. עד כדי כך שהגמרא אומרת, וצריך להבין מה המשמעות, שהוא יותר גדול מראש המים, האדם הזה. אם כן, הנה, גדול הנהנה מהגיעו. אז יש הרבה עמודים מוסריים. למשל, אדם שנהנה מיגיע כפו, או לפי הנוסח המדויק מיגיעו, זה עמוד מוסרי חשוב ביותר. אומר הרב, העמוד המוסרי היותר גדול והיותר נשגב. כלומר, הייתי אומר, היותר עליון, ותכף נסביר את זה, כי הוא יותר מקורי, הוא יותר שייך אל המקור, אל השורש, זה העמוד שנקרא הכרת טובה. אני רוצה רגע להסביר את זה ברמה קצת יותר כוללת. אנחנו חיים בעולם שבו יש מקבל ונותן, או יותר נכון, נותן ומקבל. למשל, הנציב אומר על הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שהשמיים בכל התורה כולה זה שם כולל למשפיע, והארץ בכל התורה כולה זה שם כולל למושפע. בלשון הזוהר, דוחרה ונוקבה. נותן ומקבל. עכשיו, כל אחד מאיתנו, ברוך השם, יהיה צדדי חיים מסוימים שבהם הוא מן הנותנים, וצדדי חיים אחרים שבהם הוא מן המקבלים. אף אחד מאיתנו לא יכול להגיד שהוא רק נותן, ואף אחד מאיתנו לא יכול להגיד שהוא רק מקבל. אם אני לא יכול לתת כסף, אני נותן לך חיוך. זה גם משהו. אז כל אחד מאיתנו נותן ומקבל. כלומר, אין אדם שהוא רק נותן, אין אדם שהוא רק מקבל. כלומר, נפש האדם בנויה באופן כזה, שהיא חייבת להיות נותנת ומקבלת, סוגריים חצי דקה. המשנה בפרק 60 מסכת אבות אומרת, שיש 48 דברים שהתורה נקנית על ידם, נקנית בהם. שלושה מתוך 48 הדברים הם, א', שימוש חכמים, ב', דקדוק חברים, ג', פלפול תלמידים. מסביר הרב צבי יהודה בפרק עניין תורה, בפירוש שלו על פרק עניין תורה, שבעצם בנפש האדם יש, אם אפשר לומר, שלושה סוגי יחס לבני אדם, לבני אדם ובכלל. קודם כל, יש בנפש רצון להיות מקבל. שימוש חכמים. החכם הוא אדם במרכאות מעליי, הוא יכול לתת לי, אני יכול להיות מקבל ממנו. אז קודם כל, אני צריך להיות משמש חכמים, לא רק לומד מחכמים, אלא משמש חכמים. נעזוב כרגע את החילוק החשוב ביותר בין לימוד לשימוש, אבל קודם כל, האדם בתכונת נפש ראשונה, הוא קודם כל מקבל. ב', יש תכונת נפש שנייה, שאדם רוצה להיות במסע ומתן עם מישהו שהוא על אותו מישור שלו. בחינת חבר, דקדוק חברים. אם אדם כל הזמן רק מקבל, האישיות שלו לא תרגיש נוח עם זה. היא לא באה לידי ביטוי באופן שלם. לכן צריך על גבי זה דקדוק חברים. מדרגה 3, פלפול תלמידי. כל אדם הוא רוצה גם לתת. אז מהחכם אני מקבל, עם החבר אני לומד, לתלמיד אני נותן. אם כן, שלושה ממדים בנפש האדם. מקבל, נקרא לזה שווה, דו שיח של מסע ומתן, נגיד על אותו תדר, ונותן. ואפילו בחור ביום הראשון שלו בישיבה. לא יכול להגיד, וכי אני יכול לתת מן הנותנים? לא משנה, משהו תיתן. באמת, משהו. דרך אגב, לכן אפילו הלימוד, אפילו, מה זה אפילו? דבר חשוב מאוד, כן? עברית, אם עולה חדש, זה דבר גדול, מעבר ללימוד עברית. זה התכונת הנפש שלך לתת למישהו. עוד לפני, אפילו מה שהוא מקבל מזה, מה אתה מקבל מזה? כנותן. לכן כשהמשנה אומרת, 48 דברים התורה נקנית, משמע, שאם אין את כל 48 הדברים האלה, התורה לא תיכנס. כלומר, אם אני רק מקבל ולא נותן, או רק נותן ולא מקבל, או רק עם חבר ולא מקבל, או רק עם חבר ולא נותן, וכדומה, אז זה הדרך, אז התורה לא תיכנס לי. אם כן, למדנו מכאן שבכל נפש אדם באשר הוא אדם, יש נטייה עמוקה מאוד להיות נותן ולהיות מקבל ולהיות במסע ומתן, נקרא לזה זהה, פחות או יותר. רק שנייה אחת, שנייה אחת. אם כן, האדם באשר הוא האדם, הוא כולל בתוכו, אם נתמקד רגע בנותן והמקבל, הוא כולל בתוכו את תכונת המקבל ואת תכונת הנותן, ושתי התכונות האלה צריכות לצאת אל הפועל. רגע. עכשיו, אם כן יוצא, שכל המציאות כולה היא נותן ומקבל. למשל, השמיים כפשוטם, לרקיע קר השמיים, ברוך השם מלאים ענני מים, והארץ רוצה לקבל את המים האלה. אין תשוקתן של גשמים, אלא לארץ, חז"ל אמרו. ואין תשוקתה של ארץ, אלא לגשמים, למי שמיים. אם כן, לא רק שהעגל רוצה לנוק, יותר מזה, אולי לא פחות מזה, אולי יותר מזה, הפרה רוצה להניק. נכון. דרך אגב, על פי זה אפשר גם להסביר, שרב שגלה לעיר מקלט, חס ושלום, רב שרצח בשגגה וגלה לעיר מקלט, אומרת הגמרא, מגלין תלמידיו אימו. באופן פשוט לא מגלין תלמידיו אימו, כי התלמידים צריכים אותו. יותר עמוק, כי הוא צריך את התלמידים. כלומר, זה דו סיטרי. זה לא הם צריכים אותו, גם הוא צריך אותם. הדינמיקה שנותן ומקבל היא קריטית לבניין נפשי נורמלי של אדם. זה בכל תחום שהוא, זה בין הורים לילדים, זה בתוך החברה הישראלית, זה בין איש לאשתו, זה בין אדם לעצמו, בין כוחות חיים שונים בתוכו. זה לא רק בין רב לתלמיד, זה בכל תחומי החיים כך. לכן הסוגיה הזאת של הנותן והמקבל היא סוגיה חשובה ביותר. עכשיו אנחנו מתקדמים. אם כן, בראשית ברא אלוהים, כוח נותן, כוח מקבל. שמיים וארץ, דוחה ונוקמה, זכר ונקבה. בסדר. הלאה. מהו הכוח שהוא הכוח היחידי, אם אפשר לומר, או מהי המציאות? שהמציאות היחידית שנותנת ואיננה זקוקה לקבל, אף על פי שכלפי חוץ היא כאילו מקבלת. ריבונו של עולם. אף על פי שבעולם שלנו יש שמיים ויש ארץ, ויש דינמיקה בין השמיים לארץ, בין ארץ השמיים, יש מקור אחד שהוא רק נותן. אמנם זה לא מדויק עד הסוף, כי יש פסוק שאומר וכדומה, עוד פסוקים אחרים, תנו עוז לאלוהים. משמע שאנחנו נותנים עוז לריבונו של עולם, אלא זה לא נכון. צריך לדייק במילה אלוהים. תנו עוז למידה האלוהית, או לאינסוף האלוהי שמתגלה במידת אלוהים. אבל למשל, לא במידת הוויה. לשם הוויה לא צריך לתת עוז. לשם אלוהים צריך לתת עוז. נעזוב את זה עכשיו. אם כן, זה לא לקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא זה לאופן גילוי מיוחד מסוים שלו. נעזוב את, את הסוגריים האלה. אם כן, אין ספק שיסוד תפיסתו של האדם את עצמו ואת העולם. זאת ההכרה. שאף על פי שבעולם הזה תמיד יש דינמיקה בין מקבל לנותן, וכל מקבל הוא גם נותן וכל נותן הוא גם מקבל. נכון. אבל יש נקודת מוצא בסיסית עוד לפני העולם הזה, ששם הכל מתחיל מנותן שלא מקבל, שהוא רק נותן, והוא נותן ונותן ונותן. לפעמים לפי מדרגת המקבלים, לפעמים למעלה ממדרגת המקבלים. לפעמים גם פחות ממדרגת המקבל, או היכולת של המקבל לקבל. גם זה נכון, שנייה אחת. אם כן אומר הרב, הכרת טובה, כשאני מכיר טובה, מה זאת אומרת? מישהו נתן לי משהו, לא משנה מה הוא נתן לי. אם אני לא מכיר לו, כמקבל טובה לנותן, אז יכול להתפתח פה קלקול יסודי ביותר בכל התפיסה של היחס בין נותן למקבל, שהמקור של התפיסה הוא הנותן ריבונו של עולם, שאני לא יודע שאני מקבל ממנו. וממילא אני לא מגיב כמקבל אלא נותן. לכן להגיד תודה למישהו שעושה לי איזה טובה, או סתם נחמד אליי, זה דבר חשוב ביותר. כי אני מתרגל להודות, גם להודות, מה שנקרא, לא רק להודות מלשון תודה, אלא להודות באשמה במרכאות, כלומר, להודות על זה שזה אמת, להודות שיש כאן נתינה. תסלחו לי שאני קצת בוטה עכשיו, אני חושב שאנחנו חיים בתקופה תרבותית, אותה תרבותית, שמאוד קשה לאנשים להודות על דברים. מאוד קשה להם להגיד תודה. מאוד קשה להם לפרגן. מאוד קשה להם להודות, א', כתודה, וב', כהודאה, כי הודעה במרכאות באשמה, שהם זקוקים להיות מקבלים. וגם אם הם לא זקוקים להיות מקבלים, שהם מקבלים. כי כביכול אם אני מקבל, אז אני חלש. אז אני לא בסדר. כדי להיראות חזק, אני צריך להיות נותן. מי אמר? לכן אומר הרב כבר שאלות, הכרת טובה היא העמוד המוסרי היותר גדול ונשגב. אם נחזור רגע לדוגמה שהזכרנו מקודם, גדול הנהנה מיגיעו. זה נכון שהעמוד המוסרי של להיות נהנה מיגיעי, כלומר, של להיות אדם עצמאי ולא תפל ולא תפיל על החברה או על אלוהים, זה דבר גדול מאוד, זה נכון. אבל זה לא אבל העמודים המוסריים לא מתחילים מפה. זה שאני אדם עצמאי, זה שלב ב' אחרי שאני יודע שמקור העצמאות שלי זה ריבונו של עולם. לכן מידת הכרת הטובה היא עוד קודמת, למשל, למידת הנהנה מיגיע כפו. כי הנהנה מיגיע כפו זה האדם. הכרת טובה זה מקור האדם שהוא עוד לפני האדם. זה הרבה יותר עמוק, זה הרבה יותר יסודי. לכן אומר הרב, הכרת טובה היא העמוד המוסרי היותר גדול ונשגב. כי שם מתחיל הכל. כמו שבמכון מאיר נוהגים לומר הרבה מאוד פעמים, שלא לחינם המילה הראשונה שאנחנו פותחים איתה את היום היא מודה. מודה. על מה אני מודה? על האמת. שמה? שאם אתה הקדוש ברוך הוא לא היית בורא אותי ומחזיר לי את נשמתי, הייתי עין. לא הייתי יש. לא הייתי. מודה על האמת ואומר לך על זה תודה. אחרי שהאדם מודה שמקור עצמותו זה לא הוא, א', עצם הווייתו. בית כישרונותיו, ג' פעולותיו וכו'. אחר כך הוא יגיד את המילה, אני. רק אחרי שיש מודה, יש אני. אבל אם אדם היה מתחיל להגיד את המילה אני בבוקר, לא בטוח שהיה מגיע למודה. מזכיר לי, פעם שמעתי איזה רעיון ברדיו עם איזה פוליטיקאי. הוא התחיל להגיד אני, על תחילת הרעיון. אמרתי, יאללה, בוא נעשה ספורט. נתחיל לספור כמה פעמים הבן אדם הזה אומר אני. ספרתי כ-30 פעמים תוך 3 דקות הוא אומר את המילה אני. שום זעזע. זה עצוב מאוד. אני, 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 אני. מלא היה אומר, אני, אני, בעין. זה כבר משהו. לכן, קודם כל, מילה ראשונה, מודה. ב', אחרי שאני יודע שמקור כוחי הוא אתה, אני, באלף. יש לי אחריות, יש לי חשיבות, יש לי עצמאות, יש לי תפקיד. אני לא איזה טפיל שאומר לאלוהים, בוא תציל אותי, תעזור לי, תפעל דרכי. לא, אני פה. אז מודה, אני. דרך אגב, אם הגענו לפה עוד מילה אחת, מה המילה השלישית? לפניך. מה זה לפניך? מי לפני מי? כשאני אומר, אני עומד לפניך. שתי אפשרויות. או שאתה לפניי ואני עומד מולך. או שאני לפניך, אני עומד לפני אתה. אני קודם לך. איזה פירוש צודק? שניהם. הלפניך, במובן הזה שאתה לפני ריבונו של עולם, זה מקביל למילה מודה. הפירוש של לפניך, שאני לפניך, לוקח עצמאות. אני, זה מקביל למילה אני. מודה אני, נקודותיי, לפניך, דבה. תרתי לפניך, שני לפניך. אלה המילים הראשונות שאנחנו פותחים איתם את היום. זה בסיס אמונתנו. בסיס נקודת המוצא שלנו לחיים. מישהו רצה לומר משהו מקודם. סיודה, רצית משהו? כן.
נו.
כן, אבל מה זה קשור עכשיו לאותו מקום?
שכאילו אנחנו מודים על הקבלה, כאילו לתת את המקום ההודעה.
כן, אבל מה זה קשור לקובע המקום? מה זה קשור לקביעות מקום? לא, את הגמרא אני מכיר, אבל מה זה קשור לפה? מה קובע המקום קשור לפה?
לא, זה העניין של החסיד, שהוא קובע, החסיד שעושה הרבה זוכר, שהוא מודל הרבה זוכר, זה הידיעה שאני מקבל.
כן, אבל מה זה קשור לקביעות מקום? אם הייתי מתפלל במקום אחר?
אם
אני
לא קובע מקום באותו מקום?
כן. אם אדם לא קובע מקום. כלומר, למה? שם, הרי שם הדגש בגמרא זה הקובע המקום. שהוא יתפלל במקום קבוע, ולא במקום מזדמן. טוב, תבדוק, תראה לי אחר כך. בשמחה, אני אראה, כן.
לא הבנתי איך, כאילו, כל מה שאמרת פה על
עוד לא קשור לכלום, עוד לא קשור כלום. אנחנו עוד לא בשבת. אתה מזכיר לי את אותו אחד שרוצה להיות רופא בשיעור הראשון, בסמסטר הראשון. אני עוד לא רוצה להיות רופא. קודם כל, בואו נבין למה הכרה טובה היא העמוד המוסרי היסודי. עוד לפני כל העמודים המוסריים האחרים. הכרה טובה זה בעצם המילה מודה, זה הכל. מודה, מודה על האמת, אומר תודה על זה. בואו נתקדם, זה ידבר בהמשך. נכון, כן, אבל אולי נגע זה בהמשך, נכון. אני חוזר, הכרה טובה היא העמוד המוסרי היותר גדול ונשגב. שכשהתפתח כל צורכו בליבות בני אדם, כלומר, שאנחנו נפתח מידת הכרה טובה אצלנו בצורה נכונה, יהיה עוזר מאוד אל התיקון הכללי. כשאנחנו מתחילים להבין את המושג, התיקון הכללי, התיקון הכללי זה לא רק להגיד איזה עשרה פרקי תהילים, אלא התיקון הכללי זה התיקון הכללי של העולם. שהתיקון הכללי של העולם יהיה, אני אומר את זה בכותרת של גננת עכשיו, יהיה ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כלומר שכל האנושות וכל הבריאה כולה תהיה כלי להופעת השם. אם כן, הכרת הטובה למקור האלוהי, לנותן הגדול, שאיננו מקבל, שממנו כל חיינו וכל הופעת ההיסטוריה, זה הכרת הטובה הקטנה שאני אומר למישהו שהכין לי, שם לי אוכל בצלחת לארוחת צהריים כשאני איחרתי 10 דקות. התודה הזאת, התודה הקטנה שאני אומר לו על זה שכרגע הגעתי ויש לי ארוחת צהריים בצלחת, התודה הזאת היא סעיף, היא קרן אור מהשמש הגדולה של הכרת הטובה לריבונו של עולם, שיביא לתיקון הכללי של ההיסטוריה, של העולם, של הבריאה, של כל מגמת הבריאה. לא לזלזל בזה. תחשבו רגע, אני אומר עכשיו דבר משונה קצת. תחשבו, אחד נוסע בכביש, ברכב, עשה איזה עבירת תנועה. קורה, מה אפשר לעשות? עושים לפעמים עבירת תנועה. הוא מגיע לרמזור. הילד הרמזור, יש כמה מסלולים. עומד במסלול לידו, עומד מישהו עם רכבו. תתבייש לך! אתה לא רואה שאתה חותך מימין! אתה לא רואה שאתה עובר... עכשיו איך אנחנו מגיבים מדי כלל? יאללה שתוק כבר! מה אתה פה מפקח המדינה? משרד התחבורה? אבל אם אנחנו נגיד לו, אני באמת מודה לך שאתה מהיר לי, כל הכבוד ששמת לב. אני באמת אשתדל לו לעשות את זה יותר. איך הוא יגיב? תנסו את זה, זה עובד נפלא. תנסו את זה. תעמום אני רואה.
לא, קרה.
קרה לך? שמה, שאמרת ככה?
לא, שאני אמרתי למישהו והגיבו יפה.
איך הגיבו?
הגיבו כמו שאתה אמרת, תודה רבה שאתה מהיר לי, לא...
טוב, אבל אתה בחור נחמד, אז הגבת גם בנעימות בטח. אז הגבת בנעימות.
כן.
באמת, תודה רבה שהערת לי. באמת לא שמתי לב. באמת אני מודה לך, אני אשתדל יותר. אם פעם באת תראה אותי, תגיד לי שוב. לא, זה נשמע לכם דמגוגיה או פסיכולוגיה בגרוש.
לא אמיתי.
זה דבר עמוק, זה דבר אמיתי. כלומר, כשאתה מודה על האמת, מתעוררת אצל השני גם נקודת ההודעה על האמת. ומתעוררת ההודעה על האמת ברבדים היותר עמוקים שלה, עד כדי שבסוף התהליך, הודעה על האמת של מקור האמת, מקור הנתינה, מקור האמת הכוללת. זה נשמע דבר קטן ושולי ומטופש, אבל זה דבר עמוק ואמיתי מאוד.
מה זאת אומרת? גם אם אני לא חושב שזה...
לא, אם הוא צודק, לא, אם הוא צודק. אם הוא לא צודק, אז תגיד לו במחילה, אני מודה לך שאכפת לך לעזור לי, אבל אני חושב שאתה טעית במה שאתה אמרת לי. כבודו לא שם לב שהיה פה פס שהיה אפשר לחצות אותו. עוד פעם, הכרה טובה היא עמוד המוסרי יותר גדול ונזרף, שכשהתפתח כל צורכו בליבות בני אדם, היא עוזר מאוד אל התיקון הכללי. כי אנו רואים, בואו ניקח את הדוגמה הכי בסיסית של הכרה טובה. כיבוד אביי. ברור, כל אחד, אפילו חתול מבין, שלולא הוריו החתוליים, הוא לא היה בעולם. ברמה הפיזית עכשיו, בואו נעזוב עכשיו כישרונות, השקעה חינוכית, נעזוב עכשיו. דבר, פיזית. אם לא היו אבא ואמא בעולם, לא היה אני. זאת עובדה פיזיולוגית או לא? כן או לא? אכן כן. אלא מי שמאמין שהחסידה היא המקור לכל הדברים. אבל אם לא היה אבא ואמא, לא היו ילדים. אם כן, א' ב' של הכרה טובה זה להורים. כלומר, מעצם זה שאני קיים בכלל בעולם. עוד לפני איזה כישרונות יש לי, ומה אני עושה עם הכישרונות האלה, ואם אני מבטא אותם או לא מבטא אותם. זה שלב ג'. קודם כל, עצם הווייתי, עצם זה שיש, יש, שנקרא אני בעולם, שלושה שותפים, שניים מהשותפים הטבעיים זה ההורים שלי. דרך אגב, אני לא תכננתי את זה בהקשר הזה, אבל לכן, כשאדם מתחזק מבחינה רוחנית, בטח במכון מאיר, הקשר שלו עם ההורים זה דבר יסודי ביותר לתשובה הרוחנית הנכונה שלו. ולכן היום הורים שיהיה בשבוע הבא ביום שני, ומומלץ ביותר לכל ההורים להגיע פה, זה לא כמו אספות הורים בבית ספר, זה משהו אחר לגמרי. ואל תגידו, אני חושב שלא יהיה טוב, אני חושב שלא, שזה מיותר. וכולי. זה חשוב ביותר, אף אחד לא יצטער, מי שההורים שלו לא יהיו פה יצטער, מניסיון של כבר הרבה מאוד שנים. לכן, כשאדם מתפתח מבחינה רוחנית, הקשר שלו עם ההורים הוא דבר יסודי ביותר. זה לא איזה בוא נהיה נחמדים להורים, או בוא לא נירק לבאר שמנה שתינו. זה בוא נגלה את יסוד מידת הכרת הטובה בעולם הזה, שבסיסו עצם קיומי, והגורמים לעצם קיומי זה ההורים שלי. פיזיולוגית כרגע, בלי יותר מדי התפספויות. פיזית. לא משנה שגם מעורבים שם יצרים. מה זה משנה עכשיו? אז מה, ככה כזו ברוך הוא ברא את האדם? מה זה משנה? אם לא היו הם, לא הייתי אני, נקודה. כן, רואים שגם עכשיו שלב בני אדם מלא עוללות וטמטום הלב מכוח סדרי החיים הגרועים, פסיק, מתגבר מאוד. כלומר, הייתי קורא את המשפט הזה יותר מדויק. כי אנו רואים שגם עכשיו שלב בן אדם מלא עוללות, פסיק, וטמטום הלב, מקף, מכוח סדרי החיים הגרועים, פסיק, מתגבר מאוד, כלומר, טמטום הלב מתגבר מאוד. כלומר, אף הפי שאנחנו רואים שיש איבוד סדרי עדיפויות, אי-איזונים, הליכה לקצוות הלא נכונים. בקיצור, הייתי אומר, פרופורציה בין ממדי החיים השונים של האדם ונטייתו לקצוות לא נכונים, וכו'. מכל מקום, וזה מדהים לפעמים לראות, לפעמים זה מדהים לראות. אתה רואה אנשים, מי אנחנו שופטים חס ושלום? אבל אנשים שכלפי חוץ הם נראים לך לא הכי מתוקנים בכל מתחומים של חיים. אבל כשאתה רואה את הכבוד שלהם להורים, וואו, זה ממיס, לא יאומן. וזה מדהים לראות שלפעמים, ולצערנו הרב הרבה מאוד פעמים, ואולי רוב הפעמים, דווקא ההורים שזוכים לכבוד מהילדים, זה ההורים שלכאורה כלפי חוץ, חס ושלום, כן? לא מגיע להם כבוד. חס ושלום. אין להם תואר באוניברסיטה, ואין להם זקן ארוך עד הברכיים, ומעמדם הכלכלי לא מי יודע מה. שם אתה תמצא את הכיבוד להורים. נכון או לא? מדהים לפעמים לראות את זה. מדהים. ולצערנו הרב, מי שלא זכה בחייו, אז פתאום אחרי מותם אתה פוגש אנשים רחוקים מאוד, שעל 10 אנשים בבית הקברות הם לא יוותרו. על השכרה בבית הכנסת הם לא יוותרו. על קדיש בבית הכנסת הם לא יוותרו. מאיפה זה בא? שואל הרב. מאין הרגש הזה? הרי לכאורה זה אנטיתזה לכל התרבות, לכל החברה. כלומר, אתה יכול להיות מאוד ציני, מאוד מחוספס, מאוד קשוח, מאוד עקשן, מאוד לא גמיש, מאוד לא רגיש, מאוד לא מעודן, ומאוד עוד לא כמה דברים. והנה פתאום ביחס למה שקורה עם ההורים שלך, פה פתאום אתה כן רגיש, יחסית. גם זה תהליך של התבגרות, כמובן בגיל ההתבגרות יותר קשה. אחר כך שמתבגרים והופכים להורים, אז מבינים מה זה ההורים. כמו שההורים תמיד אוהבים להגיד את המשפט, שאנחנו הילדים לא אוהבים לשמוע. כשאתה תהיה אבא, אתה תבין. כי אנו רואים שגם עכשיו שלב בני אדם מלא עוללות, וטמטום הלב מכוח סדרי החיים הגרועים, פסיק, מתגבר מאוד. מכל מקום, במה שהרגש האנושי מגיע להכרה טובה, הוא פועל להכשיר את הנפש להביע במה שיכול את ההרגשה העדינה הזאת, גם באמירה, במאמר, בדיבור, וגם בפועל, בפעולות מעשיות. למשל, כיבוד הורים ובייחוד כבוד זיכרונם אחרי מותם, חזק מאוד בליבות בני אדם. והרבה פעמים, פועל הוא לרכך לבבות קשים מאוד. אנשים קשוחים, מחוספסים, ציניים, עקשנים. פתאום, ביחס להורים, באיזשהו שלב נקווה זה קורה בחיים, רכים, כשלג ממש. מאין בא הרגש הזה? אומר הרב, זה לא עניין טכני, זה עניין עמוק מאוד בטבע נפש האדם, שהיא נקודת המוצא הבסיסית לכל המעמד המוסרי של האדם, שהיא ביטוי לתכונת הנפש שרוצה להכיר טובה לריבונו של עולם, וגם אם עדיין לא יודעת, שהכרת הטובה בבסיסה היא לריבונו של עולם, לנותן שרק נותן ולא מקבל, היא יודעת לפחות שההורים זה איזשהו סעיף, כלומר גם בתת מודע, לא רק במודע, גם בתת מודע. ההורים זה איזשהו סעיף להכרת הטובה הגדולה העתידה שתביא לתיקון עולם במלכות של אדם. רק מכוח הכרת טובה המושרש עמוק מאוד בלב בני אדם. אמנם כך היא עמידה. אמנם, אם היינו נורמלי, אז היינו יודעים להעריך את ערך הטובה, א', לפי איכות הטובה, ב', כמות הטובה, ג', הטוב המטיב, ככל שהרי המטיב הוא במדרגה יותר גדולה, אז אני מאוד מתרשם מהטובה, נכון? ילד, פעם ילדים אהבו לאסוף חתימות מאנשים מפורסמים. קרה? אז נגיד שילד הלך ברחוב וביקש חתימה מהחבר שלו. חתימה מהחבר שלו. אבל אם יש לו איזו חתימה בפנקס, מאיזה זמר, אני יודע מה, או איזה שחקן ספורט, ספורטאי. או רב גדול. זה אם הוא גדל בקריית משה. אז זהו, משוויץ לכל החבר'ה, תראו, יש לי חתימה. כלומר, הטוב הוא לא רק איכות הטוב וכמות הטוב באשר הטוב. כלומר, זה לא רק החפצה של הטוב. זה גם מי הגברה שמטיב לך. מי האדם, מי... זה לא רק האובייקטיבי של הטוב. זה גם הסובייקטיבי של מעניק הטוב. אז ערך הטוב הוא בעצם תלוי בארבעה גורמים. א', כמות הטוב, ב', איכות הטוב, ג', מי הוא המטיב, ד', ההתמדה של הטוב הזה. אם הטוב הזה הוא חד פעמי, זה טוב אחד, אבל אם הטוב הזה הוא רציף לאורך זמן, זה משמעותי מאוד. אז כל טוב צריך להעריך אותו בארבעה ממדים. מה איכותו, מה כמותו, מי נותנו, מה רציפותו. מה? למה זה, למה אנחנו יודעים למה? זה הלמה. זה הלמה. הלמה זה כי התכונה האלוהית הזאת מושרשת עמוק כמו בנפש האדם. וגם אם אדם יגיד שהוא מכבד את ההורים או מכיר תודה לחברים, לא בגלל הממד האלוהי, זה באמת מה שמניע אותו. עד מחר הוא יגיד אין לי אלוהים, יש לך אלוהים. אמנם כך היא עמידה, שכל זמן שהאדם אינו מוכשר כראוי, הוא עלול רק להכיר יחוסה רוחני לדברים קטנים. אז הוא יכיר טובה על מה? על דברים פחות משמעותיים. להכיר טובה לריבונו של עולם, פחות ידע. להכיר טובה לחבר שכין ארוחת צהריים, כן יודע. וכדומה. ולדברים גדולים שראוי שיהיה יחוסו עליהם חזק אלפים פעמים, לא יוכל להכניס יחס בלבבו, הקצב והמוגבל. על כן, הכרת הטובה להורים, הייתי אומר, זה א' ב'. בזכותם אנחנו פה בעולם הזה, כמו שאמרנו בהתחלה, פיזי. על כן, כוח הכרת טובה להורים או להורים מוכר בלב רבים. וכוח הכרת טובה לאל היחיד החנון והטוב, שראוי שיהיה ער בלב מאוד, אותה כוח הכרת טובה, ראויה שתהיה ערנית מאוד בלב האדם, עד שלא ייתן דם, היא לא ייתן דמים, זה ביטוי בחז"ל, כי אם לחפש ולבקש במה להשקיט את הצמאון הגדול של ההוראה שאנו מכירים את טובותיו של הטוב המטיב ברוך הוא, באיכות ובכמות, מצד הבורא והרציפות של הטוב, דבר זה מפני קטנותו של האדם, שלא יודע להעריך הרבה פעמים את הטוב, או את היחסים השונים בין הטובות השונות, וגדולתם של הטובות והמטיב ברוך הוא, אדם לא יודע לזהות איזה טוב גדול, איזה טוב קטן, איזה טוב הנותן הוא טוב גדול, ואיזה טוב הנותן הוא, הוא נותן קטן, דבר זה מפני קטנותו של האדם וגדולתם של הטובות והמטיב ברוך הוא, גדולתם, נקודתיים, א' של הטובות, ב' והמתי ברוך הוא, אי אפשר שייכנס בלב עם כל רישומו. אמנם, לכשתתגדל האנושיות, והכוחות המוסריים יתפתחו יפה, עד שיהיה ראוי להכניס בלב, באורח ישר וטבעי, גם רעיונות היותר גדולים ואדירים, מבחינת איכות הטוב, כמות הטוב, נותן הטוב, והתמדת הטוב, משמעות הטוב, ערך הטוב, מגמות הטוב, משמעויות הטוב וכו', אז יופיע כוח ההכרה הזאת באור גדול, הכרת הטובה, עד שתשפיע רוב כוחה על כל עלילות האנושיות הכוללות והפרטיות, גם האדם הפרטי וגם החברה כולה, וכל כך תהיה פועלת בחוזקת ידעת שתעורר בחיל בכוח את הלבבות לדעת את השם, להכיר כי הוא המטיב באמת. ולהכיר גם כן את הדרכים שבהם נוכל להביע רחשי הכרתנו, טוב אותיו הניסאות, אני מדלג מקוצר הזמן, למטה. על כן, שורה האחרונה. כל מה שיבוא לידינו, להשריש בלב בני האדם, כל פעולה, כל מעשה, כל דיבור, כל אמירה, כל מה שיכול להגדיל בעולם, הופעת מידת הכרת הטובה, אפילו אם זה כלפי חתול שעצר במעבר חצייה ונתן לי לעבור לפניו, זה דבר גדול. צריך להכיר לו טובה. כי זה מעורר את כוח הכרת הטובה לריבונו של עולם שיביא לתיקון הכללי יותר גדול. אני קורא את זה. על כן, כל מה שיבוא לידינו, להשריש בלב בני אדם וליתן מקום לכוח הנעלה של הכרת טובה, שיגדיל ויצא לפועל, היא עלינו חובה גדולה, למען תת דרך ליסוד הנעלה שעתיד לקחת חלק גדול בתיקון העולם הכללי, להיות מתחזק ומתרחב. על כן, הנותן מתנה לחברו, נכון שאני הנותן, הייתי רוצה לתת לך בסתר, שלא תדע בכלל. מצד מידת הענווה שלי והצניעות שלי, אולי באמת הייתי מעדיף לתת לך בסתר, שלא תדע שזה אני. אבל מצד הערך של מידת הכרת הטובה, שצריך להופיע אצלך כמקבל, אם אני לא הודיע לך, אז תהיה חסרה מידת הופעת הכרת הטובה. כי אתה המקבל לא תדע מי נתן. אז אתה, שנייה רגע, אז אתה לא תדע להכיר טובה לנותן. אז מצד הנותן, באמת לא צריך להודיעו. אבל מצד המקבל, חובה להודיעו. אם כן, אני מודיע, שימו לב, אפור, אנחנו חיים ממש בעת תרבות אחרת לגמרי. בדרך כלל שאדם נותן משהו לחברו, אז הוא מיידע אותו 8,000 פעמים בערך, אתה יודע שאני נתתי, אתה יודע שאני נתתי, אל תשכח שאני נתתי, תרשום בפנקס, שתדע להחזיר לי עוד 15 שנה. נכון? זה בדיוק הפוך. המגמה זה לא שהוא ידע שאני נתתי. מצד הנותן עדיף שהוא לא ידע שאני הנותן. מצידו כמקבל, כדי לעורר כוח הכרת הטובה כלפי הנותן, לא כי הנותן חפץ בתודה, או בתשלום, בשלב הבא, מה שנקרא, המתנה עוברת בין החתונות. לא זה. אלא מצד מידת הכרת הטובה, פה ודאי שהנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. אז זה לא מצד ערך המתנה, וזה לא מצד הגאווה של הנותן, זה מצד הכרת הטובה שתצמח בעולם, מתוך שהמקבל יכיר טובה לנותן. זה אחר לגמרי. אני רוצה רגע להגיד את זה בצורה אחרת. היום אדם מקבל מתנה. איך היום אדם מעריך מתנה כשהוא מקבל? על פי איזה קריטריונים הוא מעריך מתנות כשהוא מקבל מתנות? שני קריטריונים. קריטריון ראשון, שווי כלכלי. כלומר, שווה הרבה, כל הכבוד, לא שווה הרבה, תתבייש לך. ב', לא רק השווי הכלכלי, אלא גם הערך השימושי. כלומר, אם זה דבר שאני זקוק לו. כן? אחד מקבל אגרטל מזהב הביתה. מה הוא יעשה עם אגרטל מזהב? טוב, זה שווה מאוד, תודה רבה. אחד מקבל 3 זוגות גרביים ב-10 שקלים. איך ידעת שיגמרו לי הגרביים? תודה רבה. אוקיי, יש שני ממדים למה אדם מכיר טובה על מתנות בדרך כלל שהוא מקבל. או שווי כלכלי, או השימוש, הערך השימושי. אני זקוק לזה. אומר הרב, זה בכלל לא זה. נתינת המתנה, המתנה האמיתית שהמקבל מקבל, זה לא השווי הכלכלי של המתנה, או הערך השימושי שלך כמקבל את המתנה. אלא המתנה מצד עצמה באמת, זה שמידת הכרת הטובה שלך כמקבל, יכולה להופיע בעולם. זאת המתנה באמת. כלומר, נותן המתנה נתן לך את הלב שלו. נתן לך את המחשבה שלו. הוא חשב עליך 5 דקות, הלך לחנות לקנות בשבילך מסטיק בזוקה. אתה יודע מה זה? שהוא חשב עליך. אז עיקר המתנה זה לא שוויה הכלכלי או הערך השימושי. עיקר המתנה זה רצון הנותן, זה מחשבת הנותן. שיעורר אצל המקבל מידת הכרה טובה. שתעורר בבריאה הכרה טובה לבורא. לכן אומר הרב משפט אחרון, על כן הנותן מתנה לחברו, שכפי הנימוס האנושי, בהיוודה למקבל, ימלא לבבו רגשי הכרת הטובה, לימדונו חזל שלא ימנע הטוב הזה להיות יוצא מן הכוח אל הפועל, אם, כלומר אף על פי שהנותן איננו חפץ לו בהכרת טובה, כלומר הנותן מצד עצמו לא זקוק לתודה של המקבל, ובטח לא בתשלומי תודה, ובטח שהוא לא אומר, אני נתתי לו מתנה, הוא גם ייתן לי מתנה, זה לא החשבון, אם שהנותן איננו חפץ לו בהכרת טובה, ולא בתשלומי תודה, אלא, אבל היסוד המוסרי, מידת הכרת הטובה, שעתיד להיות נותן חלק גדול בהטבת המציאות, ראוי לטפחו, וליתן לו מקום להתרחב, ואפילו ביחס לדבר כל כך קטן, כמו להגיד תודה על מתנה, וכל רגש קטן, הוא קרן של שמש גדולה, מצטרף אל התיקון הכללי, כשיוכר בכל כוחו. הקדמה כללית לסוגיית השבת. אם כן, אנחנו צריכים להבין, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה טובה, אנחנו לא יודעים למה היא נקראת טובה, ולמה היא מונחת בבית גנזיו. כשהקדוש ברוך הוא נתן לו את המתנה שנקראת שבת, קודם כל הוא צריך להודיע אותנו, כדי שנכיר לו טובה למתנה שהוא נתן. זה מאוד ראשוני מה שעכשיו אנחנו אומרים, כי זה הרבה יותר, המשפט הזה, אנחנו נראה בפעם הבאה, הוא מתפרק לפחות לכמה גורמים המשפט הזה. טוב, אז אנחנו פתחנו הקדמה כללית לסוגיית המתנה ושמה שבת. בפעם הבאה זה יהיה יותר השבת, שאז נדע, אז נבחין יותר מה... התודה, הכרת התודה בשבת, דווקא. בסדר? יישר כוח, שבת שלום.